וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר יצאנו לבו, לבו תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. זה הפסוק הראשון של המינים. יש פה סך הכל 16 או 15 או 13 מינים. השאלה איך סופרים את זה. רש"י כותב שתדקדק בפרטם תמצא 13 דברים. נכון? זה לא שם רש"י? דגים הדברים האמורים בפסוק ב'. תקחו את תרומתי, אמור רבותינו שלוש תרומות, ואז בשורה האחרונה הוא אומר, יודגים על דברים האמורים בעניין, כולם הוצרכו למלאכת המשכן או לבקדי כהונה, אז השאלה, מה הוא מתכוון לדקדק בהם? בגלל שבסופו של דבר הוא אומר שיש פה 13 דברים, וכשסופרים בפנים, אז נראה שיש יותר מ-13. אתה סופר את כל מה שבסופו לזהב, כסף, נחושת, חלק, הרגמה, תולעת שני, שש, עיזים, אורות אלים האדמים, אורות חשים, עצי שיטים, שמן למאור, ושמים מן השמן למשחה, ולפתור את הסמים, טוב, את זה אני מספק אם זוכרים את זה כאחד או כשתיים, בסדר, אבל אנחנו פה, ב-13-14, אבני שואם, ואבני מילוי, ב-16. אז אם סופרים את זה, שמים לשמן למשחה, ולפתור את הסמים בנפרד, אז זה 16. אם בוא נגיד לתמיד שם המשפחה ולקטור את הפעמים סופרים ביחד, אז הוא 15. אבל לא 13, אז איך נגיד לא 13? אז יש לו, אמרו שזה לשתה דקדק בהם. מה זה לשתה דקדק בהם? אז ראיתי מישהו שפרש סופר, כאילו אותם הוא לא מונה. אז בתמיד שם המשפחה ולקטור את הפעמים בחוק המשפחה. מעניין באמת למה, מעניין באמת למה להוציא את זה מהקר ואותו פנימה. כן, אני מבין מה שאתה אומר. זה קבוצה אחת שכל את זה. מעניין. יכול להיות עוד דבר, אני רואה שסיפור ראה, הולך בעצם על המהר"ל שלך קצת אחרת, המהר"ל, כמו שאבני שם ואבני מילואים, הנשיאים הביאו. הנשיאים הביאו, ורש"י לא מחשיב, אלא מה שאתה הולך על סיבור של סיבור ונשיאים, כאילו. זה סיבור שם עושים, אתם עושים את מהגלת האבנים, כן, לפי התורמים. אתה רוצה להגיד שזה שם כולל. יש, אני רואה שבספרי חכמים, הוא מביא, אומר שאורות חשים הוא לא מהחשבון, שהחשים לא עזו אלא לצורך שעה ונבראו לצורך המשכן, וגם עצי שיטים לא מן המניין, כי יעקב הכין אותם לצורך המשכן והוא ציבה שנמצאו איתם. לדבה שייך, הוא אומר, פה מדבר על לדבה, לדבה שייך רק במה שהאדם יש לו לצורכו והוא מפריש ממנו למשכן מה שאין כן אילו. כך מביא הדברי דברי דוד זה אתר נותן, יש לו פירוש על רש"י, שם הוא רוצה לתרץ את זה בצורה כזאת. שזה השלוש הזה. עשי גופר. זה עשי גופר, ויש עשי סגוף, וזה עשי שיחי. אני רואה שהרבי אליהו מזרחי, הראם, הוא לא פה שאני רש"י, הוא בעצמו ראשון, אז הוא כותב שתחלת והרגמה ותולעת שני, בסדר. רק שזה סכם הצבעים. אז זה נחשב מנך למה אתה חושב? אני תמיד הבנתי שזה סתם הוא חשוב, אז השאלה היא מה צברו אותו. אם צברו אותו בצבע אדום, נקרא תולעת שני. אם צברו אותו בפרפל, אז זה נקרא הרגמה. ואם צברו אותו בחלק, אז כן. מאוד מאוד עדיין. כן, כן. אז יכול להיות ש... טוב, יכול להיות שכל עצמי מראה לך. לא. אז דווקא תחלת ודווקא הרגמה ודווקא תולעת שני. לא, לכאורה. לכאורה ההבדל בין הדברים הוא רק צבעים. רק בצבעים, רק בצבעים, לכאורה. טוב, אומר בזאת התרומה של תחומית, זהב, וכסף, ונפושת. יש פה שלוש פרטים, זהב, כסף ונפושת. אז יש אמרה שכתוב גם בשם הגאון מווילנה, אבל כתוב גם בשם קודמים, נראה שהחידה מביא את זה בשם הקדמונים, שאומרים שיש פה תרומה של תחומית, יש שלושה אנשים שתורמים תרומה. יש אדם שתורם ברצון, בשמחה, יש לעומת את אדם שתורם, כי יש אותו, כי הוא בסכנה, כי הוא רוצה להרוויח משהו, הוא רוצה להינצל במחלה, אז הוא בא ותורם, עושה צדקה, נפש תחת נפש, עושה כפרות, הוא בא לכפר על עצמו בכסף. וזה נכון, זה עוזר, אבל זה המטרה שלו. ברור שזה לא כמו המעלה הראשונה, אדם שתורם מרצון, כי הוא רוצה לתת. הוא אומר, ויש דרגה שלישית, שזה אדם שהוא לא מסוגל לתת צדקה. אבל הוא אומר, אתה יודע מה? הוא כבר הולך למות בין טוב החול. נו, שאילה קצת לצדקה. יש, כן, זה היה, התפרסם לפני שנה, אני לא זוכר כבר, אחת הקופות צדקה, פרסם סיפור. אני אומר את המקור בשביל לדעת שצריך לדעת אם הוא זה יעק או לא, אבל זה מה שסיפור סיפור. זה היה יהודי קרוא לו רב חיים זייצ'יק. רב חיים זייצ'יק היה ראש שיבה משיבות, אחת משיבות נוחרדות. אני לא זוכר כרגע איזה. הוא היה ראש שיבת אחת, לא, לא מזווית שלי, מזווית שהיה מרכז רציני, אבל היה באחת מהישיבות הבאות, הוא היה ראש שיבה. ואחר כך הוא הגיע פה ארצה, והיה גר ככה בירושלים, והיה לו, כשיתר המון ספרים, מעייני החיים, יש ספרים שלו, והרבה בתי כנסת, ספרים, וסגנון אותך אותו, סגנון אותו. פעם אחת הגיע אליו יהודי, הוא רוצה להשאיר ירושה. את הירושה שלו הוא רוצה, שילך לצורכי מצווה, לצורכי צדקה. הרבה מאוד כסף, משהו כמו 50 מיליון דולר או משהו כזה, הוא רוצה לתת את זה לצדקה. והוא רוצה צוואה, צוואה עם עורך דין והכל. והוא יושב לרב חיים זייצ'יק, רב חיים אומר לו, אבל למה לתת 50 מיליון אחרי שתמות? בין היום, 40, וזה יותר מאשר אחרי שתמות. כמה אתה צריך לחיות? אתה כבר יהודי מבוגר. אתה צריך כמה? תשאיר, אתה יודע מה? תתמוך עליי שאתה תקבל מה שאתה צריך. אבל למה להשאיר אותו לעשי המוות? למה לבוא את זה בחיים? הוא אמרתי, אני לא מסוגל לתת מהכסף שלי. אחרי שאני מת, זה אמור לך שהיורשים שלי, אין לי בעיה לך, אני יודע שאני טוב אליהם. אבל לתת מכסף שלי, שאני צברתי, להתפרד מהכסף ולתת, אני לא מסוגל. והוא דיבר איתו, אבל אני פעם שכנע אותו, לא היה אמין לגבי. אני לא מתעקש, אני בחיים לא נותן. בחיים לא נותן. אחרי המוות כסף. כן, זה גם לא דבר לתנת צדקה. וסתם דבר, הוא אומר, מה קרה? הבן אדם נפטר, כתב את הצוואה של עורסים ונוטריון והכל, הבן אדם נפטר, הילדים שלו הגיעו, הרערו על הצוואה, טענו שהיא מזויפת, הצליחו, בסוף אומר, הוא לא זכה. הוא לא זכה, הכתב הלך לילדים שלו. לא רצה שזה ילך אליהם, בסוף זה כן הלך. אבל בסוף הוא לא יצליח. זה לפחות בתנת חולה שאומר, תנו, ככה... אז זה נותן, אבל זאת התרומה. נכון, 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 נכון. אם הוא היה מצליח להתגבר על הקמצנות ולתת בחיים, היה זוכר הרבה יותר. אבל אומרים שזה מרומה פה פסוק, זאת התרומה אשר תיקחו מאיתה, זהב, בחסף ונחוש. זהב ראשי תיבות, זה הנותן בריא. אדם שהוא בריא, הכל בסדר, ובכל זאת נותן צדקה. דרגה שנייה זה כסף. כשרואה סכנה, פותח. ראשי תיבות, כשרואה סכנה, פותח. זאת אומרת, זה לא של סכנה. ונחושת ראשי תיבות, נתינת חולה שאומר תנו. זה אדם שכבר חולה ואומר תנו, תנו לצדקה. אז זה שלוש דרגות. אז זאת התרומה שאתם תנו איתם שלוש דרגות ונותנים צדקה. יש זהב, נותן בריא, זה הנותן בריא, כשרואה סכנה, פותח, ונתינת חולה שאומר תנו. מה? איזה ראשי תבות, אבל יש דברים טוב, יש דבר יותר, אנחנו רואים את זה בגמרא כל הזה, שאלה מה מרובה, אתה לא צריך אותה, יש הרבה כלים, תלוי מתי, יש לבר מישהו דברים אמיתיים סוגים תחת, זה רובד מסוים בתורה, אז שכמובן זה רובד שצריך את הכלים בשביל ללמוד אותו. גם קל וחומר זה לא דבר שכל אחד יכול ללמוד מעצמו. למרות שקל וחומר זה לא כמו זירה שווה. קל וחומר כל אחד כן יכול ללמוד מעצמו. אבל גם כל בחומר צריך לדעת איך ללמוד. ברור שראשי תיבות וגימטריות צריך הרבה הרבה ידע, ללמוד הרבה בשביל לדעת איך ללמוד את הדברים האלה. טוב. בכל אופן אמר זהב וכסף ונחושת. מה יותר חשוב, זהב או נחושת? זהב יותר חשוב מנחושת, נכון? לעומת זאת בבית המקדש, אומרת הגמרא ביום הדף למזיין, שכל השערים בבית המקדש היו מזהב, חוץ משער מכנור. שער מכנור, שזה היה שער הכניסה מעזרת הנשים לעזרת ישראל, חברה, והשער ההוא היה מנחושת. למה? אז הגמרא אומרת שתי תירוצים. דבר אחד, שהנחושת הייתה נחושת מאוד יפה, הייתה מבריקה מאוד, והיה מאוד יפה, אז לכן השאירו את זה למרות שזה הנחושת. ועוד דבר, מספרת הגמרא את הסיפור שהיה עם השערים האלה. מי איתו את השערים האלה? מכנור נסע למצרים, לאלכסנדריה, ושם הוא ייצר את שערי נחושת היפים האלה, ואחר כך שם אותם על האונייה והוביל אותם בדרך לירושלים, ובדרך הייתה כמה שערה בים, והשערי נחושת האלה היה הרי שערים ענקיים בגובה של איזה כמה? 10 מטר, עשרים ממה, 10 מטר גובה. גיצור שערים ענקיים וגדולים, וזרקו אחד מהם לים בשביל להקל על הספינה, ואז רצו לזרוק גם את השני, אז הוא קצת נתפס בשער הזה ואומר, הטילוני אימה, אתם זורקים אותה לים, אותי ביחד איתה. יכול להיות פיקוח נפש, יכול להיות צריך לזרוח, אבל אני לא מסוגל, אני לא נותן, אם כן אני ביחד. ואז פיתרו, השאירו את זה בספינה, ושקת הים, זאת אומרת להפסיק את הסערה, וכשהם הגיעו ליפו, אז הם רואים את השער השני נסית בגלל הספינה, כי הוא פשוט סף, שער הנחושת הזה סף כל הדרך מאמצע הים עד ליפו, סף על המים, שער הנחושת כבד סף על המים, בגלל הניסים שנעשו לניקנור, הנס הזה שנעשה, אז השאירו את השערים האלה למרות שהם שערים של נחושת. אז מה יוצא? ראיתי במי זהב של הרב גולדברג, אומר מה יוצא? שהיה שער אחד בבית המקדש, שהיה שער השערים. כל השערים האחרים היו זהב יפה, וזה היה נחושת, אז בגלל ניקנור היה פחות יפה. אז הוא אומר לו, בוא נתבונן, מה בעצם נותן לזהב את החשיבות שלו? בעצם, כאילו ברזל וזהב, זהב יותר חשוב מברזל בעצם? לא. החשיבות שהאנשים מייחסים לו. מה זה אומר? כמובן. אז איך אתה מגיע לזה? זה נדיר, קושי בהפקה, ויש איזה תכונות מיוחדות. ולכן, וזה יוצר את השוט. מזה שזה נדיר. אם זה היה כל כך שטיח. לא, יש היום מתכות יותר יקרות, אני לא טועה. אבל לא רק, יש גם נתחות שהן פחות בשימוש להן, רק בייצור של הייטק או דברים עדינים מאוד. בדרך כלל הנקודה היא אחת, השווי הוא תוצאה של דבר נדיר, אין הרבה כאלה. אם תהיה הקפה גדולה מאוד פשוט, יום, אני אסתור את זה בג'ה זהב, יש בו כמובן תחומות של זהב כאן לקריאה וזמין בשוק, זמין מיידי. מה יקרה? המחיר של הזהב ירד. זאת אומרת, ככל שאנשים רוצים יותר להגיע לזהב, זהב, כן, זהב, 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 כן, הם רוצים את זה מאוד, זה מה שהופך את זה ליצר, ליצר הדפוש. זאת אומרת, אז מה בעצם החשיבות של הזהב? החשיבות של הזהב זה שאנשים מוכנים לתת בשבילו הרבה. אנשים, אותו דבר גם כסף. כסף, שאנשים קוסים, אנשים רוצים אותו, יש לנו כיסופים, רצונות. הרבה הרבה דקטונות של בן אדם יש בכסף. האדם מבטר על הרבה דברים שלו, כן, היה רוצה מלכת לישון, לא צריך לעבוד. אבל הולך לעבוד בשביל שיהיה לו כסף. אז הרצונות שלו הוא מכניס בתוך הכסף הזה. זאת אומרת, כסף, זהב, כל הדברים האלה שהם יקרים, זה בעצם האדם מייקר אותם. השאלה היא כמה האדם מוכן להשקיע בהם. הדבר שהאדם מוכן להשקיע בשבילו 30 שעות עבודה, זה יקר. הדבר שהאדם מוכן להשקיע בשבילו 5 דקות עבודה, הוא זול. זאת אומרת, כמה שעות עבודה אתה מוכן להשקיע בדבר הזה. זה מה שהופך אותו ליקר או זול. הזהב הוא כל כך יקר כי אדם מוכן להשקיע בו הרבה. אם ככה, השערים של נחושת של ניקנור הושקע בהם הרבה יותר מזהב. הוא היה מוכן לטילו נעימה, היה מוכן שיצילו אותו לים ביחד עם השער הזה. מצד ההשקעה שכמה בן אדם מוכן להשקיע בזהב, נכון, זה בדרך כלל הדבר שמשקיעים בו הכי הרבה. אבל בדלתות הנחושת האלה היה מישהו שהשקיע יותר. השקיע את כל החיים שלו היה מוכן להשקיע בשביל זה. ולכן החשיבות של דלתות הנחושת האלה הם יותר מזהב. וזה בעצם העיקר של המשכן. העיקר של המשכן, זה כמו שתמיד מחוברים על זה, הפריון עשה לו המלך שלמה מעשה הלבנון. עמודת התחסף, יפידתו, בהר, מרכבו, הרדמה, ומה זה הפריון? חופה. תוכו רצו אהבה מבנות ירושלים. בנות ירושלים זה עם ישראל, המלך שלמה והקדוש ברוך הוא. אז הפריון של המלך שלמה, הבית המקדש של הקדוש ברוך הוא, זה תוכו רצו אהבה מבנות ירושלים. שעם ישראל הביאו באהבה את התרומה שלהם. יש פה איזה קטע מעניין, אנשים הגיעו לתת באמת את הנדבה, לתת את הזהב. אחד הגיע עם זהב, אחד הגיע עם נחושת, אחד הגיע בכלל עם איזים. מה זה איזים? נוצא של איזים. רגע, מה? אתה לא מתבייש? כאילו הוא מביא זהב, אני יודע, חלק זה דבר מאוד מאוד יקר, אבני שם, אבני מילואים, ואתה מביא זהב, כאילו איזים, נוצא של איזים. אבל זה הנקודה, כל אחד הביא מה שהגבלו ליבו. אין השוואה שהוא מביא יותר, אז אני מביא יותר, אז אני, הוא נותן, אז אני נותן. כל אחד הביא מעט כל איש אשר יגבלו ליבו, יקחו את תרומתי. כל אחד הביא את הנדבה שלו, תוכו רצוף אהבה מזמת ירושלים. כל אחד נתן צפי מזמת ליבו, מה שהוא נתן זה רצון. טוב, אז יש לנו זהב וחסס ונחושת. עכשיו, יש מעניין הסדר פה, אז אנחנו אומרים שהסדר לכאורה לפי חשיבות, אבל כשמסתכלים עד הסוף זה לא כל כך נראה, כי אז יש לנו חלק שזה גם אנחנו יודעים שהוא יקר, אז מה אומרת הרי שזה הדבר מאוד יקר, האמת היא שתמיד באיזה תקופות כנראה תמיד זה הדבר נדיר, תמיד זה הדבר יקר, אבל בתקופת הגמרא זה היה יקר מאוד מאוד, בגלל שהמלכים הרומאים גזרו על שלאף אחד אסור ללבוש משהו שאסור לייצר תכלת, רק מה שאת המונופול שלהם. ואז המחיר קפץ למחיר אדיר. ארגמן, ונראה לי שתכלת גם הלך ביחד, זה היה פעם יצרנים, קראתי פעם על זה, לא בכל זה. ארגמן. מה, היה חוק שאסור ללבוש ארגמן? רק אם מותר להם ללבוש ארגמן. אז התכלת והארגמן בתולעת שני, אז זה בגדים יקרים, כל מיני צבעים, ושש ופשטן, לא כזה יקר, ואיזים, איזים זה בכלל נוצא של איזים. על האורות אלים מאוד עמים, אורות חשים, ועצי שיטים, שמן המאות, אבני שוהם, אבני שוהם ואבני אלים בצלעים יקרים מאוד. אז הסדר לא נראה כמו שזה סדר לפי שוב. אז מה באמת, מה באמת הסדר פה? אז ההפלאה, הבסיר חצי פרנקו, שפך אופנים יפות על התורה, כותב, שהסדר הוא פה פשוט לתסדר בניית המשכן. אומר, דבר ראשון היה זהב וכסף ונחושת, היה לצורך האדנים ולצורך הפריחים שהיה בעצי שיטים, בעמודים של המשכן, ואז היה תכלת, זה הרגמה ותולעת שני ושש ועיזים, שזה לצורך בניית המכסה, אורות אלים האדמים, אורות חשי ועצי שיטים. זה, רגע, בלי זה קשה, רגע, מה זה עצי שיטים? עצי שיטים היה צריך להיות ראשון, נכון? אומר כאילו, זהב וכסף ונחושת זה לצורך הבניין של הבריחים שהורכבו על העצי שיטים, על העמודים. אבל אם ככה עצי שיטים היה צריך להיות ראשון, אז אומר לא, עצי שיטים של העמודים שהעמידו את המשכן, זה הגיע מיעקב אבינו. זה מה הם צריכים לתרום. מיעקב אבינו הרי כשירדו למצרים, נתן, מה? הוא שתל ואת העצים האלה הביאו איתם, זה לא היה תלוי בהבאה שלהם, זה לא היו צריכים להביא, זה כבר היה את העצי שיטים האלה. או מה זה העצי שיטים האלה מוסרים בהמשך? לא, אבל זה בתרומה, זה כבר היה מוקדש עוד מיעקב אבינו, זה לא קשור לתרומה הזאת. מה שלא ביקשו מהם להביא, ביקשו מהם להביא את הדברים הבאים הלאה, את זה כבר יש. אומר, מה זה העצי שיטים תחת המוצר הפורס? זה חפוצים, זה אורות חשי והעצי שיטים. לא, זה העצי שיטים של לבנות את הארון, לבנות את השולחן, לבנות את שער, את המזבח, וגם היה צריך עצי שיטים. עצי שיטים לצורך הכלים. הוא רוצה להגיד שיש עצי שיטים לצורך הכלים, ויש עצי שיטים לצורך הבנייה של המשכן, העמודים שעליהם עמד המשכן, העמודים זה מיעקב אבינו. זה לא כתוב פה. זה עצי שיטים שכתובים פה, זה כבר עצי שיטים של הכלים. לכן הם כתובים אחרי בניית המשכן. זהב, כסף, נחושת, חלק, הרגמה, גדולה, שני שש שיטים, אורות, אין מלאכות, אורות קשים. זה הכל לצורך בניית המשכן, עם היריעות שעליו, ואז יש לנו עצי שיטים לצורך הכלים, אם השמן לנאור, אני יודע שמן נשחב לצור את התמיד. ומי שאומר מילואים זה לאיכות ולחושן, שזה השלב האחרון, הבגדים. כן, יש באמת, צלי יקר מביא פה, הצלי יקר מביא, שיש רמז לזהב וכסף ונחושת. מה זה רומז? זה בדרש תנחומה. הוא אומר, זהב כנגד מלכות בבל, שנאמר, אנט רישא דזהבה. איפה זה כתוב, אנט רישא דזהבה? אצל דניאל, נכון? דניאל, בחלום של נבוכדנצר, החלום של נבוכדנצר לא מצליח להיזכר, מה הוא חלה, מה הוא ראה, ודניאל, הוא רוצה להרוג את כל היועצים שלו, ואת כל השתרפנים והפחות, והמומחים והכסביים, וכל היועצים, רוצה להרוג את כולם, ואז מגיע דניאל, ומגלה לו גם את החלום וגם את הפתרון של החלום. אז מה זה היה החלום? השלב הראשון זה, זה שיש ראש תפל עם ראש זהב, וזרועות, כאילו חזה מכסף, וזרועות, חזה בזרועות מכסף, מאב מנחושת, רגליו מברזל, ועוד רגליו, חלקם חרס וחלקם ברזל. ואז הוא מגלה לו את הפתרון של החלום, ואז הגיע אבן קטנה, וגדלה וגדלה וגדלה, וגדלה את הפטל, שוחקת אותו לכל רוח, והאבן הזאת ממלאה את כל העולם. זה החלום שהוא רואה שם, והוא מסביר לו שאתה פתרון, אומר לו, אתה, נבוכדנצר, מלך בבל, רישא דזהבה, אתה ראש הזהב. זאת אומרת, היום אתה הראש, אתה שולט על כל העולם, אתה ראש הזהב. וכסף, ממשיך המדרש ואומר, כנגד מדי, שנאמר בו, בעשרת אלפים, עיקר כסף. וזה דרך אגב, גם בחלום ההוא, אז הכסף מרמז על מלכות פרס ומדי, שזה שתי זרועות, שזה שתי אומות שהתחברו יחד, וככה השתלטו על העולם, וזה פרס ומדי, הם כנגד הכסף. אחר כך יש לנו השלב הבא, שזה הנחושת, שזה יוון. הנחושת זה יוון, כנגד מלכות יוון, שהיא פחותה מכולם. נחושת, והברזל זה מלכות אדום, והאחרת זה ישמעאל. ובסוף התקופה של אדום, יהיה גם ישמעאל, לשלוט, יחד עם אדום. טוב, אז בכל אופן הוא אומר, הוא אומר המדרש תנחומה, שמה שכתוב פה בפסוק זהב, הכסף ונחושת, הוא אומר, זהב כנגד מלכות בבל, כסף כנגד מדי, נחושת כנגד מלכות יוון, שהיא פחותה מכולם, ואורות אילים מאוד עמים כנגד מלכות אדום. מלכות אדום, אורות אילים מאוד עמים. אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שאתם רואים ארבע מלכויות מתגאות ובאות עליכם, חייכם שאני מצמיח לכם ישועה מתוך השיעבוד. מה כתיב בדרי? מה המשך הפסוק? שמן למאור. מה השמן למאור? זה מלך המשיח שנאמר, שם מצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי. זה נר למשיח, ערכתי נר למשיחי, הקדוש ברוך הוא מכין את מלך המשיח, וזה שמן למאור. הוא כתיב, קומי אורי כיווה אורך. קומי אורי כיווה אורך. טוב, הוא אומר, לכאורה, הוא אומר על המדרש הזה, שואלת לי יקר, הרבה תמאים על המדרש הזה, שהוא מוציא את המקרא מפשוטו, שזה קשור לארבע מלכויות. אז הוא אומר שלדעתו, כשואלת לי יקר, גם בעל המדרש סובר שהכל כפשוטו. וזה לא מרמז בכלל על ארבע מלכויות. אומר, מה הוא מפרש? למה הראה הקדוש ברוך הוא לנבוכדנצר לרשע את כל ארבע מלכויות, שנמשלו לזהב, כסף, נחושת וברזל? למה בכלל הקדוש ברוך הוא מראה לנבוכדנצר? הרשע הזה ראוי, הרשע הזה ראוי שהקדוש ברוך הוא יודיע לו מה יהיה אחריו? אולי דברים שקשורים אליו, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לו, אז הוא מגלה לו. אבל דברים שקשורים לכל העתיד, למה הוא מגלות לו? בפרט, כשהוא מספר לו גם אחר כך, כאילו כל המבנה של העולה, עד אדום, עד ימין, כן, אדום והאצבעות של החרס והברזל, ואדום וישמעאל, ואז מגיע אבן הקטנה, שזה מלך המשיח, שהוא שובר ומרסק את כל הפזל הגדול הזה. אומר, למה באמת מגלה לו? אלא ודאי, כוונתו הייתה לתאר את עם ישראל, שידעו עם ישראל שיש עתידיות, ארבע מלכויות קשות, זהב, כסף, נחושת, ברזל, ויש בידם זכויות שבכוחם יוכלו לעמוד כנגד כל ארבע מלכויות האלו, ושלא יוכלו לחדות את עם ישראל. אומר מלכות בבל, אפשר לזהב, ועם ישראל יש כנגד מלכות בבל, זאת אומרת כנגד, נגד, מול, מתנגד, נלחם נגד מצווה אחת שעושים בזהב, זה זהב התנופה. הזהב הזה שעם ישראל הביאו תרומה, והזהב הזה הוא כנגד מלכות בבל. לשון כנגד מורשת האף הזה מתנגד אל אותו מלכות שנמשל לזהב. ואחר כך כסף כנגד מדי, 10,000 כיכר כסף להם נשקליו. כלומר הכסף שהם ישראל נתנו פה והם בקומת המשכן של האדמים וכנו את הכסף הזה, הרי שלוש תרומות של כסף היה אחת מחצית השקל, פה הכסף עמד מול הכסף לבטל את מלכות מדי. נור נחושת כנגד יוון, אורות אילים מאוד עמים כנגד אדום שהמשיל לברזל, כי ממנו רוצים החרב המאזים, אחרי שעושה אדום הוא שופך דם. אומר, כמו שמתן במסכת מגילה, אמר יש תקריא, ישתדוי, זה ידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן תשקול שקלים על ישראל, וכך הקדים שקליהם לשקלי המן. ומכאן ראיה שהכסף הזה בא להקדים את המן, שזה מלכות מדי, וככה זהב הזה בא להקדים את נבוכדנצר, הנחושת בא להקדים את יוון, אורות אילים מהדמים בא להקדים את אדום. אומר, זה כל, ולכן כתוב כל פעם כנגד, זהב כנגד בבל, כסף כנגד מדד, נחושת כנגד יוון, ואורות אלים האדמים כנגד אדום. כל דבר זה, הכל זה מלשון התנגדות. אבל בשמן למאור, איפה אומר המדרש? הוא לא אומר כנגד מלך המשיח. אין כאן התנגדות. אלא עניינם אחד, שזכות שמן למאור, ערכתי נר המשיחי. זכות שמן למאור זה הולך. מקפי בטרי שמן למאור. כל הפעמים הקודמות כתוב כנגד בבל, כנגד לאב, כנגד בבל, ושמן המאור זה מלך המשיח, לא כתוב כנגד, כי זה לא מתנגד אליו. מה? נכון, זה מלך המשיח שהוא פשוט יאיר את העולם, שמן המאור. טוב, זה שמן המאור, וסמים לשמן המשחה פליק תור את הסמים, אבני שם ואבני מילואים לאפות ולחושן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. למה זה כתוב בסוף? אז צריך להיות כתוב בהתחלה. ועשו לי מקדש, וגדר השם אמר שאני מורדת, ושכנתי בתוכם. וזאת התרומה שעוד תקרו מאיתה. תן הגדרה, מה אתה רוצה לעשות? ואז תגיד, מה להביא? אומר החתם סופר, זה היה ניסיון לעם ישראל. כמו נעשה זה נשמע. תביאו תרומה. למה? למה? מה הוא אומר לה? תביאו. וכמו מישהו דופק על הדרמה, עושים מגבית, כולם מוזמנים לתרום. מה? מה אני יודע מה זה? תסביר מה העניין, ואז נדע אם לתת או לא לתת, וכמה לתת. אבל כשבא ואמר, מעביד את עם ישראל בניסה, משה רבינו בא ואומר, תעבר את זה ישראל ויקחו לי תרומה. ואז כל מי שרוצה לתת, זאת התרומה שתקחו מאיתם, זה אף כסף, בכל זאת רשימה ארוכה. אחרי שמביאים הוא אומר, שמקבלים לתו להביא, תעשו לי, אין זה תלך, תעשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. זה לתורך המשכן. אבל זה היה חלק מהניסיון של עם ישראל, להגיד להם לתת, בלי להגיד להם למה לתת. שלא יהיה מעורב בזה, ההבנה העצמית, שכן, זה כדאי, כן, זה דבר חשוב. לא, בלי קשר להבנה למה, ואיך, זה דבר, מי שרוצה לתת, שייתן. מה, ראש? לא כתוב. כתוב בסוף, לא בהתחלה. ויקחו לתרום. כן. מה? יפה, זה באמת מפואר כבר, ושכנתי בתוכם, מה זה שכנתי בתוכם? אז השנה הקדוש נראה מספס כבר, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד. אני גם מבין לה, בפירוש של שיר השירים, כותבת בתאריכות. למרות שהשנה קודם יותר, אבל הגויים כותבת ממש בתאריכות, הוא כותב שבתוך בני ישראל, השכנתי הוא בכלל לא במשכן, השכנתי הוא בתוך בני ישראל, עם ישראל בתוכם שוכן הקדוש ברוך הוא. רק מה? צריך מקום שהם יתכנסו ביחד, מקום ההתכנסות נקבע לבית המקדש. מקום, זה פשוט מקום התכנסות, לא יותר מזה. כי בסוף, העיקר המקדש הוא דווקא בשכנתי בתוכם, בתוך בני ישראל. למען האמת, יש בזה, יש הרבה מה להגיד בזה, בגלל שיש רבי רוחן, מיר, מביא מדרש. הוא מביא, המדרש אומר ככה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, התחיל מתניע ואומר, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים, והוא אומר עשה לי משכן, הן השמיים ושני השמיים לא יקלקלוך, והבית הזה אשר בניתי. כך שאתה אומר לך, אומר שהוא מקים את זה את המקדש, אומר איפה היגיון? הקדוש ברוך הוא כך גדול, כך ענק, כך עצום, אז מה יש לי בית קטן פה בעולם, ופה יהיה השכינה של הקדוש ברוך הוא? אמר הקדוש ברוך הוא, לא כשם שאתה סבור, כך אני סבור. לא כמו שאתה חושב, אני חושב. אלא חס קרש בצפון, 20 קרשים בצפון, וחס בדרום, עוד 20 קרשים בצד דרום, וחס במערב, עוד 8 קרשים בצד מערב, ולא עוד, אלא שערב ואסמצם שכינתי בתוך המעלמה. זאת אומרת, גם המקום הזה שאני אומר לך עכשיו, 20 המעל, 20 המעל, זה גם יותר מדי. 20 המעל, 8 המעל, זה גם יותר מדי. המעלמה, שם אני אסמצם את שכינתי. מה היה הפלא הגדול של משה רבינו? אמר רבי רוחם ניר, הפלא שלו היה, מה? אם אתה תגיד שבסדר, הקדוש ברוך הוא, כאילו, שכינת כמותו בגובי מרוחים, רק שהוא משרה את שכינתו, כאילו, חלק קטן אולי, אני לא יודע איך להכיר את זה ככה, כביכול, כן? איפה בעולם הזה, זה בסדר. אבל מה אתה אומר? עיקר שכינה היא למטה. עיקר שכינה בתחתונים, זה הלשון של המדרש. עיקר השכינה פה, כאילו, ושם, איפה המרכז ואיפה הסיף? כאילו, המרכז הוא פה. אתה אומר, עיקר שכינה, זה מה שהוא מתפלא. הוא אומר, אין השמיים כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים, והוא אומר, עשה לי משכח. לא משהו מצוין יחול גם פה. כאילו, העיקר יהיה פה. ואז בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא כשם שאתה סבור, אני סבור. ההפך גם זה יותר מדי. צריך להיות אפילו המעלמה. אם יש מקום שנותנים לקדוש ברוך הוא להיות, אז הוא מגיע והוא נהיה שם. והוא נמצא שם. הוא אומר, אומר רבי רוחם, אומר, היה סיפור עם רב נפתלי אמסטרדם. נפתלי אמסטרדם היה אחד מגדולי תלמידי רב ישראל סלנטר. אז פעם אחת, נראה לי שזה היה בפורים, אני לא זוכר אם רבי רוחם עצמו קודם שזה היה בפורים או כך מספרים, אבל הוא אמר לרבי ישראל שאם היה לי את המידות של הרב ואת המוח של השאגת אריה ואת הלב של היסוד ושורש העבודה, אז הייתי יכול באמת לזכור להיות צדיק. אבל מה, אני, אין לי לא את המידות של הרב ולא את הלב של השאגת אריה ולא את המוח של השאגת אריה, מה נכון? אז רבי ישראל אמר לו, נפתלי, עם המוח שלך, עם הלב שלך ועם המידות שלך אתה צריך להיות נפתלי. זאת אומרת, העיקר העבודה תשאלת שמה נדרש מהבן אדם, מה שנדרש, זה לא לחפש להיות ענק או משהו שהוא שאגף אריה. לא, לא. עם הראש שלי, עם הכפולות שלי, אני צריך להיות עצמי. פשוט לראות מה שאני עושה לפי הכפולות שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שיש כנתו על המה, על המה. לא צריך מוח ענק, לא צריך לב גדול, לא צריך מידות. יכול להיות מידות פשוטו, וראש גר, ולב גרוע, ושם הקדוש ברוך הוא יש לתחיל נתו. אומר, מה הטעות שלנו? הוא אומר, תראה בעסקים, אדם לפעמים נוסע, פעם חנות מקולת קטנה, נוסע עם סוחרים גדולים. והוא ככה, אתה יודע, מטה עובר, אולי יש פריס עליו גם קצת, מה שנקרא, כן? שהוא יצליח לקרות מהמהלכים שלהם, אולי אתה מי יכול לשפר את העסק שלי. הוא שומע אותם מדברים על לקחת פה הלוואה ולעשות שמה ולמנף וכל מיני דיבורים. אז האדם מבין שהוא לא חוזר עכשיו לבית שלו, ניגש לבנק והוא רוצה למנף ולקחת הלוואה של 100 מיליון דולר. זה יודע שאם הוא ייקח הלוואה, הוא יקמור. הוא מבין שאת העיקרון שהם עושים בעסקים הענקיים שלהם, הוא צריך לבצע בצורה מתונה יותר בעסקים הפרטיים שלו, נכון? אף אחד לא חושב עכשיו שאני אלך על מהלך, כמו שהם עושים, הפקה ב-MBG. ברור, הוא עושה הפקה שם, ומי יש את האפשרויות האלה לגייס כסף בצורה מתאימה יותר לחנות שלי, לא קופצים מדי גבוה, כן? הוא אומר, לעומת זאת, מה קורה? לעומת זאת, מה קורה? זה נושאים של רוחניות, ואני לא שומע על מישהו, אתה יודע, מסייר שולחן ארוך כל שנה? ביי, גם אני. הוא כבר עובד במאות מיליונים. אתה עכשיו עושה הרפקה ואני לא יודע איפה. חכה, תבלנות. יש דרך. יכול ללמוד מהשאפתנות שלו, מהדרך שבה הוא מעיז. כל מיני דברים אתה יכול ללמוד ממנה ולהתאים אותם לכלים שלך. אני מתאים את זה לכלים של היכולות שלי, אבל לא לקפוץ גבוה מדי. אבל כמו בגשמיות שכל אחד מבין ככה, גם ברוחניות לא כזה. הוא אומר, מה הבעיה? האדם מסתכל על אחרים במקום להסתכל על עצמו. הוא אומר, עיקר עבודת השם, הוא אומר, אשר ישראל סלנטר לימד אותנו, היה אדם צריך לעבוד, אני מצטט את הלשון שלו, בשייכות לעצמו, אודות עצמו, עם עצמו, זה התפקיד של הבן אדם. לעבוד עם עצמו, בקשר לעצמו, לטפל בעצמו. חוץ לעצמו, אין צריך להיות כלל. לא צריך בכלל להתייחס משהו, חוץ לעצמו. שזה אינו לגמרי, פשוט לא קיים. זה מה שהוא עושה, פשוט לא קיים מבחינה. אני צריך אז מה אני עושה. לשאגת הרבה היה מוח מדהים, שכונות נפלאים, ולתם לשאול את העבודה האלה, מפחיד. כל פעם שהיה פועל למצרים, היה אומר שהוא פשוט משמין מנחת כל פעם שהוא מבטל ברכה. מצוין, מה זה קשור אליי? מה שקשור אליי זה ביכולות שלי, בלב שלי, מה אני יכול לעשות אותו? איך אני משקיע בעצמי, מפתח את עצמי? לא לנסות להשוות את עצמי אליו, לא לנסות להיות הוא, לנסות להיות נפתלי, לנסות להיות מה שאני יכול להיות. טוב, אז זה מה שהצבא הקדוש ברוך הוא אומר פה בכל הרוצה של המשלט. תעשו מקום, אמר למה, שעם המידות שלך, הגוף שלך והלב שלך, נוכל לחתור מקום להשראת השכינה. תנת ואליהו כותב, בפרק ת', תנת ואליהו רב הפרק ת', ודבורה, אישה נביאה, אשת לפידות. הוא אומר, מה המקום של דבורה פה פתאום? הרי במקום באותו זמן, היה שם את פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, חתום 300 שנה כבר, עדיין חי, ועדיין מתפקד. איך דבורה פתאום עולה לגדולה, נהיית דבורה, תומר דבורה, והיא מנהיגה את עם ישראל? אומר אליהו הנביא, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, שבין ישראל, בין גוי, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, בין גדול, בין קטן, הכל לפי מעשיו של אדם, שורה עליו רוח הקודש. אומר הכל, עוד פעם, זה מעיד אפילו גוי, פורש, בין ישראל, בין גוי, בין איש, בין אישה, בין גדול, בין קטן, בין עבד, בין שפחה. אין שום דבר שיכול למנוע, הכל לפי מעשיו של אדם, שורה על הרוח. זה מה שהוא עושה. נכון, יש מלחץ כאן על הדר, הוא ענק, הוא גדול, אבל יש דבורה. ודבורה עם הקהילים שלה, עושה את הכל בצורה מוסלת. מה, כתוב שם, המדרש ממשיך ואומר, שתעלה, היה לפידות קראו לו. למה קראו לו לפידות? היה שם הריחות, מה היה השם שלו? הוא היה עם הארץ, הוא לא ידע לעשות הרבה דברים טובים. הוא לא הולד על ללמוד תורה, לא ידע ללמד, לא היה כמו פנחס בן אלעזר, אבל היה לו את כוח אחד, הוא ידע לעשות פעילות. הוא היה הולך, ואשתו אמרה לו, כתוב שם שאשתו אמרה לו, דבורה אמרה לו, מה אתה יכול? אתה יכול לעשות פעילות? תעשה פעילות לבית המקדש, לפחות יהיה חלקת העיניים. מה היכולת שלי? אני לא מסוגל, אני יודע, לתמור שעת פעמים ירושלמי כל שנה. לא מסוגל. רגע, אבל אני אומר, דף ליום אני כן מסוגל. ללמוד שורה ליום אני כן מסוגל. ללמוד סעיף אחד בהלכה אני כן מסוגל. אז את זה אני אעשה. ואת זה שהוא יכול לעשות, הוא עשה. את זה הוא עשה. הוא לא יתחמק, הוא לא אומר טוב, אני לא יכול את כל העולם בבת אחת, אני לא יכול להרוויח מיליון דולר ביום, אז אני לא ארוויח 1,000 שקל לחודש. כלום. אלא מה אני כן יכול לעשות? במידות שלי, בראש שלי, בלב שלי, מה אני יכול לעשות? ואת זה הוא עשה. אז אני עושה פסילות שמנות לבית המקדש, שיהיה אורה מרובה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה ריבית את אורי, אני ארבה את אורך. ואז מביא את כל הסיפור של דבורה, אישה מביאה, יש את החידות והכל. אבל הכל, לפי מעשיו של אדם, שורה עליו רוח הקודש. אבל זה בעצם התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אבא שלי אומר שאנחנו רואים שאיך נקרא בית המקדש, מה כינוי של בית המקדש? נורא, נכון? יעקב אבינו הולך לישון בלילה, הוא רואה את כל הגידול של המלאכים, והנה השם ניצא עליו, הכולם והכל, והנה השם ניצא עליו, הוא קם ואומר, מה נורא המקום הזה? אין זה, כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, מה נורא המקום הזה? בית המקדש נקרא נורא, למה באמת? אז זה, כי נורא זה התגלות השכינה, התגלות מקום של השראת השכינה נקרא נורא. איפה אתה רואה את זה? עוד בהגדה של פסח. ובמורה גדול זה גילוי שכינה. נכון? מורה נקרא גילוי שכינה. מה נורא המקום הזה? מקום של השראת השכינה. עכשיו, אומר למעשה, אנחנו הרי אומרים בתפילה, הקל הגדול, הגיבור והנורא, הגמרא אומרת, שבהתחלה אמרו, הקל הגדול, הגיבור והנורא. ואז הגיעו הנביאים, ואמרו, הקדוש ברוך הוא אמיתי. לא כזבו בו, אז לא רצו לשקר. איפה נורות? אתה לא רואה היום את הנוראות של הקדוש ברוך הוא. אין גילוי שכינה היום הזה. ולכן הם הפסיקו להגיד נורא. ירמיהו אומר הקל הגדול. הקל הגדול הגיבור, הוא לא אומר את המילה נורא. הגיעו אנשי כנסת הגדולה והחזירו את הנוסח של הקל הגדול הגיבור והנורא. למה? אמרו, הן אין נוראותיו. כבשה אחת, בין 70 זאבים, גדול הרואה שמצילה. האם אתה רואה שיש כבשה אחת, יש עם ישראל קיים, למרות שיש 70 זאבים שכבר כל כך הרבה שנים מנסים לתרוך אותה? הנה, הנה נורותיו, הנה נורותיו של הקדוש ברוך הוא, הנה גילוי שכינה, אתה תראה. זאת אומרת שהנורא הוא לא המקום, הנורא הוא אנחנו.
מי זה הכיסא האחת שנמצאת בין זה ריחו? אתה, אני, כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו, כל יהודי, יהודי, זרע ישראל, שחי היום בעולם, הוא נורא. זאת אומרת, הוא גילוי שכינה בעצמו, בגוף שלו, הפיזי, הוא גילוי שכינה בעצמו. מה נורא המקום הזה, זה היה בזמן שבית המקדש היה קיים. היום, הם, מי זה הם? עם ישראל, הם נוראותם. אנחנו הנוראות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הגילוי שכינה הכי גדול שיש. זה משהו שאין אותו בזמן בית המקדש קיים. רק היום יש אותו. רק היום, בזמן כזה של הגלות, בסוף הגלות, פתאום רואים את הנוראות של הקדוש ברוך הוא על ידי בני ישראל בעצמם, בעצם הקיום שלהם. שם יעזור שנזכה לגילוי, כגלוי של גילוי שכינה אמיתי ומשלם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, במהרה בימינו, אמן. רבי חנן בן הקשה, נראה את זה.